אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים, אושר שקלים. אלן.
בוקר טוב.
מה העניינים?
יכול להיות יותר טוב.
זה נכון. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר, אם המלחמה תיעצר, נפרוש מהממשלה. ואני רוצה לשאול אותך, א', זה הזמן להגיד את הדברים האלה, גם אם אתה חושב כך, שניים, הרי זה איום. המלחמה לא תסתיים עד שלא נביא איזה משהו מוחשי.
אנחנו מחויבים להמשך המלחמה, למטרות המלחמה, כמו שראש הממשלה הגדיר, אם זה בנושא של החזרת החטופים, אם זה בנושא של מיטוט החמאס, אם זה, סליחה, השמדת החמאס, שלא יהיה יותר שהוא כוח צבאי שיאיים עלינו מדרום.
שמדת הכוח הצבאי.
נכון.
כי את האידיאולוגיה אתה לא תשנה.
כן, זה אידיאולוגיה נאצית, אתה לא יכול לשמיד את האידיאולוגיה הנאצית, אבל אתה יכול למנוע מהם את הכוח לאיים עליך שוב. אז זה בעניין הזה. עכשיו תשמע, מה זה לפרוש מהממשלה? יפרשו מהממשלה ומה, יש להם אלטרנטיבות אחרות יותר טובות? עזוב, זה לא דבר רציני, ואני חושב שכולם צריכים להיות מספיק אחראים, אבל זה כן, לפעמים יכול להזמין איזשהו לחץ מסוים מצד ימין, גם קצת לנער את החברים בתוך הקואליציה, כי בסופו של דבר, במשטר קואליציוני, אתה בנוי על סוג של פשרות, אז אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה, אבל גם כן, להביא את האג'נדה שלך, זה בסדר, אבל בסוף יש מפלגה אחת שזה הליכוד, שהיא מובילה את הקואליציה, היא השדרה המרכזית, ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה מטעם הליכוד, ואנחנו, ובסוף הוא זה שגם קובע את המדיניות.
ההסכם החטופים, שאנחנו נחשב את ההפגנות, שמע, אני כל הזמן אומר, אתה לא יכול לשפוט אף אחד עד שלא חלילה תגיע למקומו. ואני יכול להבין אותם, תשמע, הם רוצים את בני המשפחה שלהם, נשקפת להם סכנה בכל רגע נתון.
נכון.
אבל יש לך מצד שני, כאלה שאומרים לך, אני אגב לא חושב שיש סתירה, אבל יש כאלה שחושבים שיש סתירה. שאומרים, אבל אם עכשיו אתה לא תלחץ על החמאס, זה יהיה בעצם הכלי שבאמצעותו אולי תביא את החטופים. ויש כאלה שאומרים לך, לא. עכשיו תפסיק, עכשיו תביא את החטופים. אתה יכול להסביר לי אם יש פה סתירה?
כן. תראה, אני בקשר באמת מדי יום עם משפחות של חטופים לצערי, כי יש יותר מדי. ואפילו גם הייתי בלוויה שבוע שעבר של אלי שערבי שנפטר. הייתי בקשר עם אח שלו שרון. ואני לצערי חלק מהסיטואציה הזו לוקחים את זה לנושא של ניגוח פוליטי וחבל מאוד שזה קורה. עכשיו, אני לא מכיר בן אדם אחד שפוי עם לב נורמלי במדינה הזו שלא רוצה להביא את החטופים. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שכולנו רוצים להביא את החטופים. אנחנו כן חלוקים על הדרך. אני לשיטתי היה צריך להביא במקשה אחת את כולם. עכשיו, אבל זה הרצוי. בנושא של המצוי, אז כאשר ראש הממשלה הביא את המתווה הראשוני, אני הייתי בין הראשונים שגיבה אותו ותמך בו ב-100%, כי אני לא רוצה להיות פופוליסט, כי אני מבין שהאחריות היא עליו, והוא רואה את זירת המערכה הכוללת לנגד עיניו, והוא מצוי ובקי בנושאים של המודיעין והתקדמות של הצבא, מה שאנחנו לא זוכים להיות מודעים לו, ולכן אני חושב שהוא צריך לקבל על זה גיבוי מהיר, ואני חושב שזה גם הוכח כמהלך מוצלח. גם דרך אגב, ההנחה הייתה שסינואר הניח שאנחנו לא נחזור ללחימה, וזה באמת מה שיצא, מה שבסוף שחק לטובתנו, כי אנחנו כן חזרנו ללחימה. אז חבל לצערי שלוקחים את זה לפעמים לנושא של ניגוח פוליטי, ואני אומר את זה גם למשפחות של החטופים, בוא ננתק את זה, אין לי איתכם ויכוח, אני לא מתווכח איתכם, לא מעיז לשים את עצמי במקומכם, וזה לגיטימי וזה הכי בסדר שאתם תעשו את הכל, כל מה שאפשר כדי להחזיר את היקירים הביתה. מצד שני, זה באמת המשימה של הממשלה, זה קרה במשמרת של הממשלה שלנו, ולא משנה, כל ממשלה צריכה להחזיר אותם. זה החובה המוסרית שיש לממשלה כלפי אזרחים שלה, נקודה.
איך אתה אבל מג'נגל בין שתי האפשרויות, או בין שני הדרכים של אחת אומרים לך, תפסיק את המלחמה ואז כולם יחזרו, לבין אלה שאומרים, אם תפסיק את המלחמה, לא תראה את החטופים.
תראה, יש פה...
יש כאן, זה שני דברים מנוגדים,
מאוד,
אתה
תראה,
יודע.
קודם כל מאוד תלוי מי אומר את זה. כי אם למשל אומרים את זה כל מיני
שמעתי אלוף בצבא שאומר את זה.
פוליטיקאים או אלופים בצבא, אז זה נע על הגבול שבין רישות לטיפשות. למה אני מתכוון? אם אנשים שהם ברי סמכה, באים ואומרים, תעצרו את הלחימה, אז אני מניח שיש להם משהו מניע נסתר. ולצערי אני אומר, שיש כאלה שבאמת, אני מניח שהם רוצים, פחות, אתה יודע מה, הם אפילו סוג של רוכבים על הנושא של החטופים, זה באמת בצער ובכאב, כי אנחנו רוצים שכל החטופים יחזרו הביתה כמה שיותר מהר, והם בסכנה, ואנחנו חייבים להביא אותם. אבל אני מקבל את הרושם, שישנם כל מיני אנשים מופקרים, שהם היו בעלי סמכה, או פוליטיקאים בהווה, או
בעבר.
לא, פוליטיקאים בהווה, או כל מיני אנשים מהזירה הצבאית בעבר, שמשתמשים ברזומה שלהם כביכול, בשביל לנצל איזושהי אג'נדה פוליטית מסוימת על הגב של החטופים, זה מעשה שהוא לא יעשה. כי החישוב שלהם הוא זה שהם רוצים שקודם כל הלחימה תיעצר, כדי שחלילה אולי לא יזקף שהוא הישג לנתניהו, או לממשלת נתניהו, או לממשלת הימין. אני אומר את זה בצער. אני אומר את זה בצער.
זה ציני לחשוב כך.
נכון, בגלל זה אמרתי, זה נושא של רישות או טיפשות. וחבל מאוד שזה ככה, כי אנחנו עכשיו כעם אחד, זה לא מעניין אותי עכשיו, נתניהו זה לא האיש נתניהו, אנחנו רוצים עכשיו לנצח, זה בשביל הילדים שלנו, בשביל, בעזרת השם, גם נכדים שיהיו פה, זה לדורות הבאים, להרבה מאוד דורות קדימה, אנחנו צריכים לנצח את המלחמה הזו, לא משנה עכשיו מי בשלטון.
תגיד, אנחנו טועים בכך, יש כאלה שגם מבקרים את הצבא, שאומרים, תראו, אתם נסוגתם, ממקומות מסוימים שבו הייתה לכם שליטה, אני מדבר על הצבא, וחודרים לשם שוב מחבלים ושוב מזנבים בכוחות. נדבר איתך על צפון הרצועה.
תראה, אני נמצא מדי פעם בדיונים של ועדת חוץ וביטחון, אני לא חבר קבוע בוועדה, אבל ממה שאני התרשמתי, נכון, באמת, היה שבוע שעבר שבאמת זזו כמו שאמרת, הזיזו כוחות מאזור של צפון הרצועה וירו עם עלותו מבית חנון על נתיבות. ואז שאלנו כאילו מה קורה עם זה? עכשיו, ההתרשמות שלי זה שאנחנו באמת, הצבא מתנהל לא רע בכלל, אפילו בצורה מצוינת, ואנחנו על סף ניצחון. אני כן מבין שלפעמים צריך לדלל כוחות מכיוון שא', בוא נחשוב על זה ביחד. הרי ככל שהמלחמה מתקדמת, אנחנו מחסלים להם הרבה יותר מחבלים, וטוב שכך, אנחנו מחסלים להם הרבה יותר תשתיות. זה אומר שיש הרבה פחות מטרות. ואז אם אנחנו גם מאגפים אותם, או שוב, אני לא איש צבא, אבל אנחנו גם מאגפים אותם, או עושים להם כל מיני תרגילים, אנחנו גם לא צריכים שיהיה איזשהו דגם דוצים בינינו, זה אחד. ודבר נוסף, אנחנו גם לא רוצים שהחיילים שלנו יהיו סוג של מטרות נייחות, ובגלל זה משנים את הכוחות מדי פעם, ואפילו גם מדללים אותם. אז זה ההתרשמות שאני קיבלתי. בעניין הזה אני כן סומך על הצבא, שיודעים, הם מבינים מה שהם עושים. אני מגבה את החיילים שלנו ב-100%. אני חושב שקבינט המלחמה מתנהל בצורה טובה, גם אם יש חיכוכים מדי פעם, אבל אנחנו צריכים באמת לגבות את החיילים הנפלאים שיש לנו, את רוח הקרב. אני חושב שאנחנו על סף ניצחון מכריע, וזה אמור להיות בתקופה הקרובה.
מה זה אומר ניצחון מכריע?
ניצחון מכריע זה אומר שאנחנו השגנו את כל היעדי המלחמה שלנו. זה אומר, א', אנחנו גם בעזרת השם צריכים להחזיר את החטופים שלנו, אנחנו גם שולטים ברצועה, ואנחנו גם מחסלים בעזרת השם את ההנהגה של המנובלים האלה. אלה המטרות. אני מניח שאנחנו די בכיוון הזה.
האמת היא שאני די מסכים איתך, כי תראה,
אתה יודע
למרות ששמעתי, עיתונאי שפשוט ירתיח אותי, אני לא יודע, אין לי מילה אחרת להגיד, אנחנו לא יכולים לנצח.
זה בדיוק המדד שלי.
אתה יודע, אולי אנחנו מדברים על אותו אחד, בן אדם טיפש, אין לי מילה אחת להגיד. אנחנו מפסידים את המלחמה הזאת, הוא אמר. ואתה יודע מה? בוא ניקח נגיד שאנחנו מפסידים. אתה צריך להגיד זה לאויב?
אז כמו שאמרתי,
רישות. ואנחנו מנצחים.
כמו שאמרתי, תראה, רישות או טיפשות.
כתבתי, בשבוע שעבר, כתבתי כך. כשהאויב הזה, הנאצי הזה, יצא מהחורים שלו, מה הוא יראה? ארץ חרבה. כך כתבתי, ארץ חרבה. ארץ חרבה ש...
נקווה שלא יצא.
עץ לא יכול לגדול שם. 60-70 אחוז מהרצועה הושמדו.
נכון.
כי אחרת לא היית יכול להגיע לכל אותן מנהרות וכו'.
ואנחנו שולטים בערך ב-70-75 אחוז מהשטח.
ואתה שולט ב-70 אחוז, אני לא, או לא יודע כמה, מהשטח. מה זה? זה ניצחון של החמאס? מי שאומר את זה, הוא או רשע או טיפש. אין לי מילה אחרת להגיד את זה.
בוא נחשוב, אם היה עכשיו שלטון אחר, אוקיי? אם השמאל עכשיו היה בשלטון, הם גם היו אומרים את הדברים האלה? אותם אנשים מופקרים חסרי אחוז.
אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד, שמאל, ימין, לא מעניין אותי.
רגע, סליחה.
לא מעניין אותי, להגיד, אנחנו הפסדנו, זה דבר חמור מאוד.
זה לירוק בפרצוף של החיילים שלנו.
מדויק מאוד.
מי שאומר דבר כזה הוא מופקר.
מדויק מאוד.
מי שאומר דבר כזה הוא יורק בפרצוף של החיילים שלנו, של העם שלנו. הוא פשוט לא סופר את העם.
תגיד, מדברים עכשיו על הפסקת אש אפשרית של חודשיים, כדי להביא חטופים. אתה מקבל את זה?
אז ככה.
זה אני, סטארטר תראה, בכלל?
אני לא, תראה, אני לא, לא יודע, כי שמענו כל מיני שמועות על חודש ועל הגליה וכו'. אני אומר, כל מה, כל סעיף שיקדם אותנו למטרות המלחמה, אני אברך ואני אסייע, ודרך אגב, זה גם מה, וזה גם מה שאמרתי
אחד,
למשפחות של החטופים.
כן, אבל הוא יכול מצד אחד לקדם אותנו לקבלת החטופים,
עכשיו,
אבל בוא... הוא יכול באותו רגע גם לגרום לכך, שהחמאס יצא מאחורים שלו ויתחיל שם עוד פעם להשתלט.
אז ככה.
שזה שתי מטרות מנוגדות.
אם זה משהו שיהיה מנוגד, אני לא אתמוך בזה, זה אחד. אני גם לא חושב שזה הכיוון. אני חושב כמו שראש הממשלה אמר, אנחנו הולכים להשמיד אותם, נקודה. שלא יהיה יותר זרוע שלטונית צבאית של החמאס, בכלל שלטונית שתהיה קיימת שם, יקום שם איזשהו גוף אחר, זה לא יהיה החמאס, לא יהיה מישהו שיבוא ויאיים עלינו צבאית, שלטונית, נקודה. זה אסור שיקרה.
המלחמה מתנהלת כפי שאתה חושב, בסדר?
תראה, בראייה רגע לאחור, אני חושב שאנחנו 111 ימים, זה נשמע המון. מצד שני, אמרו לנו כבר מראש שזה ייקח שנה. עכשיו, אנחנו הורגלנו ל...
מלחמות קצרות.
מלחמות קצרות, ששת הימים, יום כיפור שנחה בערך 3 שבועות. המלחמות של עכשיו מן הסתם הן שונות, כי אנחנו צריכים גם להבין, הצבא שלנו עושה פלאים בזירה שהיא שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים, מכל מה שצבא אחר אי פעם מתמודד, ונדבר על התת קרקע. עכשיו בואו רגע נדמיין לנו בראש, לחשוב שיש זירות שיש בערך עומק שבערך 40 מטר מתחת לקרקע, וזה כמו מין מבוך כזה שיש תעלות שונות שהן בגובה של 20 או 5 מטרים, והן מתפצלות ומסתנכנות ביניהם. זה מאוד 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 מסובך, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנושא של החטופים, שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים בעניין הזה. ולכן זה מאוד מאוד קשה, וכן אנחנו עושים, עושים עקב, הולכים עקב בצד אגודל, לאט, בזהירות, ואני מעריך שאנחנו על סף ניצחון מכריע. מכריע, הכוונה לממש את כל מה שהקבינט הגדיר.
טוב, למה רוב הציבור לא חושב כך? למה רוב הציבור חושב שאתם כשלתם, והסקרים, זה לא אני אומר כמובן, מי שאומר את זה, זה הסקרים, שמראים שאתם מקבלים 16 מנדטים, בסקרים. זאת אומרת, משהו פה לא מסתנחרן עם מה שאתה חושב, לא?
תראה, לצערי, שוב, אני לא, סליחה שאנחנו נכנסים עכשיו לעניין הפוליטי, אני מעדיף פחות להתעסק עם זה, אבל זה אותם סקרים שגם ב-30 לאוקטובר שנה שעברה, אז אמרו שלנתניהו אין 61 מנדטים.
כן,
אלא יש לנו, היינו על 58-9, בסוף קיבלנו 64.
אושר, אבל זה מין על מגמה. ואם לא תתעוררו, המגמה הזאת יכולה להחוף.
אבל היה למשל סקר אחר של שלמה פילבר משבוע שעבר, שמנות היינו שם 27 מנדטים.
22.
לא, לא, 27.
27?
כן.
יכול להיות.
אבל בואו נשים את זה רגע בצד. אני חושב שהיום הציבור זז מאוד ימינה בכלל, וכן מזוהה עם העמדות שלנו, זה עדיין לא מתורגם לידי כך שהם יבואו ויגידו שהם תומכים בעמדות הליכוד. ואני חושב שזה ייקח עדיין זמן, עד שהכל כבר ישקע, ואנחנו דבר ראשון קודם כל צריכים להכריע את המלחמה, ואחר כך נתפנה לבוא ולעשות חשבון נפש עם כולם. דרך אגב, יש הרבה מאוד אנשים וגופים שקשורים למחדל הנוראי הזה שקרה, הרבה תהליכים שקרו מהסכמי אוסלו ותקופת ההתנתקות, ועוד הרבה דברים שקרו בין לבין, שאנחנו נידרש להם, כל נושא של בית משפט עליון, כולל הרבה 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 דברים שקרו, שזה מבחינתי סוג של קו פרשת המים, השביעי באוקטובר יהיה קו פרשת המים להרבה מאוד תהליכים שאנחנו צריכים להתנקות מהם. אבל שוב, אני שם את זה רגע בצד, בעזרת השם אנחנו צריך להידרש לזה, אחרי המלחמה, קודם ננצח, קודם נחזק את החיילים הנפלאים שלנו, שבאמת מחרפים את נפשם וגופם מדי יום, נחזק אותם, נעודד את רוח העם שלנו, העם שלנו התגייס ברמה מופלאה, מה אנחנו רואים כל יום איזה תעצומות מדהימות, יש בעם שלנו, את זה עכשיו צריך לחזק, עכשיו כל אחד שישאל את עצמו, מה הוא תורם לטובת הניצחון.
אמרת, קיצוץ של משרדים מיותרים לא יניב מספיק כסף.
נכון.
עכשיו, מה זה אומר בעצם? שיש משרדים מיותרים, אתה אומר, זה לא יניב מספיק כסף, תשאירו אותם.
לא, אני אומר הפוך, אני אומר שוב, זה דבר מאוד, מאוד פופוליסטי.
זה משדר משהו.
רגע, אין בעיה, רגע, אני אכנס לך לוויכוח הזה. הרי אם זה היה מיותר, אבל שמה הקימו את זה, נכון?
כי היה אפשר היום כבר,
לא? אז בשמה הקימו. אז בוא נצא מתוך את נקודת הנחה שזה לא מיותר, אבל כן אנחנו רוצים לחסוך כסף, נכון?
לא בהכרח.
אני חושב שמי שאלה את זה, העלה את זה מתוך נתון מאוד פופוליסטי, ולמה? כי בסופו של דבר היה מדובר על חיסכון של כמה עשרות מיליונים בודדים, בודדים של חיסכון, אבל מה?
איך? אלו,
עשו חישוב, זה יצא בסביבות 30 מיליון שקל, כשאתה סוגר זה בערך 8 משרדים.
לא הגיוני.
זה החישוב שהיה. אבל, יתרה מכך, למה העלו את זה?
אני רק חושב, אם אתה לוקח 4 משרדים מיותרים, 5 משרדים מיותרים,
אבל הנה, סתם דוגמה, שיקלי עכשיו התפטר, נכון? אבל המשרד עצמו עבר למאי גולן, אז מה השינוי פה? אז פחות... פחות עוד כמה...
זה מקרה אחד, יש משרדים יותר מגמרי.
רגע, אז זה לאו דווקא שינוי באנשים, אלא אולי במיקומים שלהם, בסחירות. אני לא אומר שלא צריך לחסוך, זה ברור לי
שצריך... למה לא עושים את זה?
רגע, זה ברור לי שכן צריך לחסוך, אבל מה שכן אני אומר, שזה שיח מאוד מאוד פופוליסטי, מכיוון שמי שהעלה את זה מראש, רוצה לפורר את הממשלה מבפנים, זה העניין. בואו ניקח את זה לעניין הפוליטי.
מה שיצחיק אותי יותר... זה לא מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, בוא נגיד, חלק מסכימים.
אני אסביר לך גם
לא...
למה.
לא, אני אגיד לך משהו אחר.
אחד הדברים שדיברנו
עליו זה... אחד האנשים, שנייה, כן. אשר. אחד האנשים שאלה את רצונו לפרק כך וכך משרדים, הוא בעצמו היה שר באותו אחד המשרדים האלה, כשהם היו בשלטון. אז זה קצת, קצת הצחיק
ובגלל
אותי.
ובגלל זה אני אומר שזה סוג של ניסיון לפורר את הממשלה מבפנים. הרי, אתה זוכר, דיברנו על זה גם באחת השיחות הראשונות שלנו, שהדבר, אני אומר, אמרתי את זה גם בנאום הבחורה שלי, הרעה החולה שלנו פה זה שיטת הבחירות הקלוקלת שלנו. ובשיטת הבחירות שלנו, שכל אחד יכול לבוא ולפרק
את הממשלה. יכולתם לשנות אותה, אושר, יכולתם לשנות
אותה. אבל עכשיו אתה במלחמה.
לא, עכשיו, לפני.
שכל אחד יכול לבוא ולפרק את הממשלה מדי יום, אנחנו מביאים לכך שהשלטון לא יציב. אז אם אתה עכשיו רוצה ליצור מצב שיהיו שרים שהם לא יהיו מרוצים מהתפקיד שלהם, או ח"כים שלא יהיו מרוצים מתפקידם, זה אומר שאתה נותן להם את האופציה חלילה להפיל את הממשלה. וזה המטרה של צמצום משרדים כביכול.
כן.
מטרה פוליטית נורווגים, נטו. זה לאו דווקא בשביל לחסוך כסף.
אז הנורווגים יחסו, ואת השאר אנחנו...
החקים הנורווגים, לראות שאני נורווגי, תבדוק אותי מה שאני אומר, הם החקים המצטיינים של הכנסת, הם החקים שנמצאים רוב הזמן בוועדות, החקים שעושים את הפעילות הפרלמנט הגבוהה ביותר.
ומפקחים על פעולת הממשלה, לפחות זה מה שהם צריכים לעשות.
נוכחות הכי גבוהה, מסיבה מאוד פשוטה, כי זה מה שהם צריכים לעשות.
טוב. אני שומע את נשיא טורקיה, האיש הזה הוא לא בדיוק, לא בדיוק נורמלי. הוא קורא לנו נאצים, הוא קורא לראש הממשלה היטלר. למה ממשיכים לקנות ממנו, מהמדינה שלו, ירקות ופירות, ומנסים להסתיר את זה, בכך שמעבירים את זה לאריזות אחרות? ראית את התחקיר.
זה מה שנקרא, כמו שהגשה שהגדירו את הישראבלוף.
זה פה טורקיש בלוף.
זה מצד אחד, אנחנו תמיד מנסים לשרוד, לתחמן, להתקמבן. אני גם לא אוהב את זה. מצד שני, זה הסיטואציה עכשיו. ברור שהאיש הזה הוא שונא ישראל, הוא איסלאמיסט קיצוני. החמאס מקבלים ממנו השראה.
שרה וכסף,
הרבה מאוד דברים, מסתור. אכסניה, הרבה דברים, הרבה דברים אחרים. אני רק מזכיר לך איך הוא התחנן לחדש איתנו את הקשר עד לפני שנתיים.
בגלל ארצות הברית.
ארצות הברית, הנושא של האמירויות.
ואני רוצה להזכיר לך
משהו. ראש הממשלה נתניהו בחוכמה רבה פיתח את הקשרים עם יוון.
ואני רוצה להזכיר לך משהו אחר. את הטבח שהוא עשה בארמנים.
תראה, זה כבר הנושאים של עניינים מדיניים הרבה יותר גדולים מאותו חבר כנסת קטן, גדול, שעכשיו מתראיין אצלך. אז תרשה לי לא לקחת על זה אחריות. אבל בוא נגיד ככה שלא יטיף לנו.
התמיכה של דרום אפריקה והאהבה של ישראל בפני בית הדין בהאג. הרי בעצם, מי זה דרום אפריקה? בוא נבדוק מי זו דרום אפריקה. מדינה מושחתת, שראש אנשי השלטון שלה, ואני לא רוצה להגיד אדם זה או אחר, הוא אשמו בצורה גורפת בכסף שהכניסו לכיסם, שקודמו של הנשיא הוא אשם בשחיתות והעיף אותו, ועכשיו מדברים גם על הנוכחי. מדינה שבה הפשיעה היא מהגדולות בעולם, בין השאר פשיעה נגד נשים, והיא זאת שמטיפה לישראל? מאיפה הביאו את האנשים האזויים האלה?
אני לא מצפה ממדינה כזו שתבוא ותטיף לנו מוסר, אני לא מתייחס אליהם בכלל, לא רלוונטי, אבל שוב, זה רק בא ומראה לנו, עם כל זה שאנחנו מנסים להיות הכי אומנים שיש, והכי הומניטריים שיש, תמיד לא משנה מה יבוא אלינו בטענות. ולכן אני אומר,
לא
בוא אנחנו נתמקד במה שאנחנו צריכים לעשות, שזה לחסל את האויבים שלנו, בלי שום קשר מה אחרים יגידו.
ואתם צריכים להתמקד בעוד משהו חשוב, הסברה.
נכון.
שהיא לא טובה.
אני מסכים איתך 1,000,000%. ההסברה שלנו אף פעם...
אם 135 מדינות הצביעו בעד הפסקת אש, כאשר החלאות האלה...
תראה גם איזה המדינות האלה, זה כבר לא קשור להסברה, זה מה, רוב אוטומטי שיש תמיד ל...
לא, לא, הרוב אוטומטי זה בסביבות... לא, 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 מדינות באירופה.
באסלאם.
מדינות באירופה, אתה עזוב אותי.
אבל גם יש עדיין מדינות שאיתנו.
המדינות באסלאם, תראה...
למרות ששוב, אותי מה שמעין זה מועצת הביטחון. זה פחות העצרת הכללית.
זה לא חשוב. כל דבר מעניין.
לא, למועצת הביטחון, יש סמכויות. העצרת הכללית תמיד יהיו נגדנו, לא יעזור כלום.
אבל שים לב, האיחוד האמירויות נמנע.
נכון?
למה?
תראה, עוד הפעם, יש כאן עניין מאוד מאוד רגיש, גם נושא של איחוד האמירויות, הסכמי אברהם, גם בעזרת השם, אני מאוד מקווה שיהיה את השלום מול סעודיה. הכל בסוף ייגזר איך אנחנו יוצאים מהמלחמה. אם אנחנו נדע לנצח את המלחמה הזו בצורה מכריעה, ואני חושב שאנחנו בכיוון, הכל ייפטר גם עם האמירויות, עם סעודיה, אנחנו בעזרת השם נחזק את הקשרים עם מצרים.
אני רוצה להגיד לכם יישר כוח על משהו.
כן.
הוועדה שאתה נמצא בתוכה, ועדת הבריאות.
כן.
הייתם עכשיו בסיור בכמה וכמה בתי חולים.
נכון.
בין השאר הייתם בבית חולים מאיר.
נכון.
מה הדבר שהכי הרבה זיקוקים לו בבתי החולים?
ככה. הרבה מאוד מבתי החולים שדיברו איתנו...
הייתם בשלושה, מאיר,
לא, היינו
לניאדו,
היינו
לא
מאיר, לניאדו, היינו בפוריה, היינו ב...
לא, לא, באותו בהדס, יום ש...
באותו יום היינו בשניים. היינו במאיר
ולניאדו.
עכשיו, הרבה מאוד מבתי החולים, הם מדברים איתנו על נושא של מיגון וציוד. עכשיו, אני גם אמרתי את זה בוועדה, שאני רואה היום בבית החולים, בבתי החולים, סוג של זרוע ביצועית של הביטחון, של משרד הביטחון. ולמה? כי הרבה מאוד מהתקציבים והפעילויות שיש בבתי החולים נגזרים מהמצב הביטחוני שלנו. אנחנו רואים שהרבה מאוד בתי חולים גם ממגנים את עצמם בהתאם למצב. בנים כל מיני אזורים ממוגנים מתחת לקרקע, מעבירים פגיעות ממקום למקום, ואז גם יש פה עניין של ציוד שגם נגזר מזה, ולכן התקציבים שלהם נגרעים, אבל מצד שני זה בהתאם לתקציב הביטחוני. ולכן ה-50 מיליארד שקל שעכשיו משרד הביטחון מקבל, אני חושב שחלק מזה אפשר גם להפנות לבתי החולים.
אתה יודע מה הרשים אותי? חברי הוועדה שהגיעו לבית חולים מאיר,
התייצבות כמעט מלאה הייתה.
נכון, אבל לא זה, שעשיתם שיעורי בית.
כן.
יושב ראש הוועדה, יונתן.
משריקי.
הוא ממש הרשים אותי, אתה יודע?
מאוד. הוא גם דרך אגב, הוא נכנס לתפקיד מהר מאוד.
האדם דיבר כאילו הוא מכיר את הנושא הרפואי שנים רבות.
נכון, וזה קדנציה ראשונה שלו בתוך חבר כנסת.
והייתי ממש נרגש מהדברים שהוא הביע, שאתם הבאתם, בישיבה הזאת שהייתה כל כך חשובה.
אני מסכים
איתך. לחיילים שפצועים אצלנו בבית החולים.
לחיילים, שוב, יש הרבה...
וגם לעמך ישראל שנזקקים.
תראה, אנחנו, יצא לנו באמת, אני אומר את זה בצער, לבקר משפחות של, אתה יודע, אנשים שנפצעו, חיילים שנפצעו ואת המשפחות שלהם. וראינו באמת עם מה גם המשפחות, עזוב את הרגע, את החיילים שלנו הגיבורים, את המשפחות שלהם, מה הם עוברות, בין תקווה לייאוש, וצריכים גם אפילו מישהו שיבוא ואפילו יגיד איזה מילה טובה. וראינו את זה גם בבתי החולים בצפון, גם בבתי החולים בדרום, גם באזור השרון, כמו שהיינו. וזה סיפור לא פשוט, וגם יש כאלה שיש להם עוד עבודת שיקום לעשות, זה די קשה. ולגבי בית חולים מאיר, אז כמו שגם אמרנו שם, אנחנו מדברים על נושא של, הרבה נושא של ציוד, שלא יכול להיות שלמשל בבית חולים מאיר, לא יהיה מכשיר של PET-CT, דבר מאוד מאוד פשוט. עכשיו אני אומר לך את זה, בתור אחד שאצל אמא שלי, למשל גילו לפני שנתיים סרטן, ברוך השם היא... אני מעריך שהיא בסדר עכשיו, אבל אנחנו גם נתקלנו אישית, אני אומר, ממקום, אתה יודע, זה נוגע באיזשהו מקום מאוד מאוד אישי. ואתה רואה, אני קצת, טוב, אני אתחיל לדמוע עכשיו. אבל לא יכול להיות שבאזור כזה, בית חולים מאיר, שנותן באמת שירות למאות אלפי אנשים באזור, לא היה מכשיר של PET-CT אחד, זה לא...
היחידי באזור המרכז שאין לו PET-CT.
זה דבר שהוא... שהוא לא מתקבל, דיברנו על זה גם בישיבה, ואנחנו, מן הסתם, אני...
מה אתם צריכים לעשות? מה אתם עומדים לעשות?
אני אמור להיפגש עם השר בוסו על דברים נוספים מעבר לזה, וזה עוד אחד הדברים שכן רציתי לדבר איתו. ניפגש איתו, ואם צריך גם לקחת איתנו עוד כמה אנשים מחברי הוועדה שדיברנו על זה לפני
כן. כן, כל חברי הוועדה, לכו אליו ו...
בוא נראה, אני אבק על זה שזה יהיה. שוב, לא תמיד זה תלוי בי, אבל...
זה תלוי בכם.
את ההשתדלות אנחנו נעשה זה בטוח.
בדיוק. טוב, שאלה האחרונה. אתה עומד בראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים.
כן.
אני רוצה לפנות את תשומת לבך לכך, שהאוצר החליט לתת איזשהו מענק לעסקים. 25% מההוצאות שלהם, בין השאר. אבל אתה יודע...
זה לא 25%, סליחה, זה השלמה עד 75%.
זה עדיין 25%.
לא, 25%, כשיהיה להם נזק, כביכול, עד 25%.
נכון, כן. קיבלתי את התיקון. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שהם לקחו את אוקטובר כתאריך בדיקה...
שנתיים אחורה.
שנה ושנתיים, אבל בעיקר שנה.
כן, למה... אבל לקחו ספטמבר, דיברנו על זה לפני כן, דוד.
נכון,
אבל בדיוק. אבל סתיקנתי אותך ואני עומד על התיקון.
שנתיים.
נכון, אבל רגע, רגע, שנתיים, אבל על חודשיים, כי זה נופל על החגים. בדקתי את זה גם אז, ואני צדקתי.
לא, אתה צדקת בכך זה שנתיים, אני חשבתי זה שנה. אתה...
לא, על חודשיים, גם שנתיים, גם חודשיים.
לא, אבל חודשיים זה לא אומר כלום, אתה יודע למה.
כי זה נופל על החגים.
אני מסכים איתך, אבל... החודשיים האלה, תראה, החודש הזה, הוא היה מאוד קרדינלי.
אני מסכים איתך, רגע, אבל דרך אגב, העריכו את זה גם עד סוף דצמבר.
עכשיו העריכו, שדיברנו זה עוד לא העריכו.
נכון, אבל עכשיו ברוך השם גם העריכו את זה, ואני מעריך שגם המשק עכשיו גם פחות או יותר חוזר לפעילות שגרתית, אז מן הסתם אנשים...
טוב, בואו, זה עוד חוזר למועד, המשק עוד רחוק מאוד.
נכון.
מלחזור...
ייקח לנו זמן להתאושש שוב על הכל. אני, מה שהכי חשוב לי באמת, להעביר לאנשים, דיברנו בהתחלה, אני, המדד שלי לניצחון שלנו, הוא לבוא, אם אני שומע שיח באולפנים שאומרים שאנחנו הולכים להפסיד, והגיע הזמן שאנחנו נודה בהפסד או משהו כזה,
כן.
אז שיבינו כולם שאנחנו עומדים על סף ניצחון. זה, זה
אני
העניין.
אני שמח שאתה אומר את זה.
ככל שידברו, ככל שישו שיח באולפנים, אותו אדם מופקן חסר אחריות שבא ודיבר על זה שאנחנו כביכול הפסדנו שצריך לעצור, אז זה המדד שלי לניצחון במלחמה. אנחנו הולכים לנצח, ואני רוצה שהעם שלנו ושהחיילים שלנו יזקפו ראש, ירימו קומה. אנחנו
הם
מנצחים,
עושים את זה בלי העיתונאי הזה.
לא רק איתו, אבל הוא לא העניין. זה, אני מדבר על נושא של שיח שלצערנו משתלל.
טוב, אתה לא יכול לחנך את כולם.
לא, ואנחנו רואים שהאויב...
זאת מדינה חופשית, אתה לא יכול לחנך את כולם.
האויב מצטט את זה מהשיח, חבל. אתה צודק, צודק. למה אנחנו נותנים נשק לאויב שלנו?
יושב ראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים. אושר שקלים, תודה.
תודה רבה.
שיהיה לכם בהצלחה.
אמן, בעזרת השם נעשה ונצליח.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.